אנחנו בפסוק היי, ראינו שהאחים שנו את יוסף, למה? כי הוציא דיבתם רע אל אביהם, היה מספר עליהם כל הזמן לשון הרע. והנה, איך אומרים, הוא מוסיף למדורה בנזין, דלק לשנאה, והוא מספר להם חלומות, המשמעות של החלומות האלה, הם לא רק שלא מרגיע את המחבל את השריפה הזאת של השנאה, אלא אדרו, מגדיל עוד יותר, מה עם החלומות? והחלום יוסף חלום, והגיד לך, ויוסיפו עוד שנוא אותו, עוד יותר. מה החלום? ויאמר עליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. מה זאת אומרת פשר החלום הזה? מה זה הדבר הזה? אנחנו כולם צריכים להשתחוות אליך? לא מספיק שאתה מוציא דיבת הארץ. אנחנו צריכים להיכנע לפניך? מה, זה, מה הדבר הזה גורם להם לאחים? על מה אתה חולם? יש חלומות שעכשיו ידבר, אין להתייחס אליהם. אבל אני בדקתי אצל יוסף, יוסף שחולם חלום. החלום הזה יש לו משמעות עמוקה מאוד. והם יודעים את זה. הם לא מבטלים את זה כמו שיעקב אומר לו, אחר כשהוא חולם על הכוכבים, השמש, הירח וכוכבים. כשמשתחווים, הוא אומר, רגע, מה אתה רוצה להגיד שהאימא שלך גם משתחווה? האימא שלך כבר מתה, רחל כבר מתה. אז הוא אומר, לא, זה שטויות כל החלום הזה. אבל זה לא נכון. החלום הזה הוא אמיתי. והחלום הזה מתקיים במשך הזמן, כשהם יורדים למצרים, כולם משתחווים אליה באמת. ובכל זאת הדבר הזה גורם להם, לאחים, עוד יותר לסנות. מסביר מה זה החלום הזה, מסביר רש"י. מעלמים עלומים כתרגומו, זאת אומרת, מעשרים עשרים, עומרים. זאת אומרת, כשקוצרים את החיטה, מישהו פעם קצר חיטה בשדה, לא קצר. לא קצרתם. היום עושים את זה עם קומביין. יש מכשיר כזה, נע שעולה. אבל פעם זה לא היה ככה. היו לוקחים את השיבולת, מגל, קוצרים, ועושים חבילות קטנות. החבילות האלה מצורפים אותם לכמה חבילות ביחד. נקרא מעלמים עלומים. כל אחד כי יש לו, כאילו, זה מרמז, וכל אחד יש לו את העלומה שלו, את הדבר שמייחד אותו. מעלמים עלומים, וכמו בלשון משנה, ועלומות גומר ומכין. אבל מה, כל העלומים הם שוכבים על הרצפה. פתאום העלומה שלי אומר, אני חולם, היא קמה מזדקפת, עומדת. פלא, כל העלומות שלכם משתחווים אליי. במילים אחרות אומר, אתם תשתחוו אליי. ומערכת היחסים ביניהם היא קטסטרופה. הוא בסדר יוסף שהוא מספר את החלום? לא. תגיד לו, למה אתה לא אומר לי יוסף? אלא כל דבר כאן בתורה הוא לא במקרה. הרי בסופו של דבר הם היו חייבים לרדת למצרים. כתוב בחז"ל שאם לא היה יורדים מרצון, יעקב היה יורד מרצון, היה צריך לקחת אותו בשביל השאלות של ברזל, לגרור אותו למצרים. שאלו אותי למה? למה למצרים?
למה?
למה? אתה לא יודע למה. איפה נולד עם ישראל? במצרים. הכל לפי תוכנית, זה לא במקרה הדבר הזה. אז הוא, יוסף, הוא רואה להם רחוק, הוא רואה את כל התהליך, הוא אומר, יגיע הזמן, אבותיי, שאני אציל אתכם, ואתם תבואו מרצון להשתחוות אליי. למה? כי זה יהיה ההצלה שלכם. הוא נותן להם מזון, הם נכנעים אליו, הוא מחיה אותם. את אביו ואת אחד. הוא מבין שהחלום הזה שהוא חלם זה לא סתם חלום. זה מרמז על העתיד לבוא, מה שיהיה לעתיד לבוא. כל זה במטרה שיצא עם ישראל. באו 70 נפש.
אבל איך זה שהם לא זיהו אותו אחרי זה? כי אמרנו שהיה לו פנים כמו של יעקב, אחרי זה הם לא...
לא היה לו שחקן, חביבי. אז הוא היה נער. פתאום, בא לשם, חובה, דקה, חוץ מזה היה לו. בגדים כאלה מפוארים, היה משנה למלך. אמרו, זכרנו, היה לו כותרים, תפין, תראה מה שקורה איתו עכשיו. איזה לבוש, איזה... לא הכירו, לא רק מבחינה חיצונית, אלא... לא הכירו, זה יוסף, הנער. תראו, זה אישיות מלכותית, זה סמכותית, גם חיצונית, אבל גם... פתאום נתגלה ביוסף את העצמה שלו, את ה... זה לא הכירו בדבר. לא רצו להכיר. חג, לא הייתה להם ברירה, הבינו, יוסף הוא ה... הוא המשביר, הוא המחיה, הוא השם שלח אותו. ומה הם מבקשים ממנו? סליחה, תמחה לנו, תרחם עלינו. הוא אומר, מה אתם, מה יש בפשיטה? אני כל הסיבוב הזה שעשינו הפוך על הפוך, כל זה בשבילכם, הכל בהשגחה אלוקית. זה כמו, כשתמין את הסיפור, זה כמו שאדם קורא ספר מרתק. יש כאלה שאין להם כבר סבלנות, אז מה הם עושים? מה קורה עם הגיבור וכל הדברים האלה? פותחים מסוף הספר, מסתכלים, מה היה בסוף? יוסף כאילו קורא את הסיפור מהסוף להתחלה. הם קוראים את הסיפור מההתחלה לסוף. הם לא יודעים מה יהיה, מה קורה איתם. נדחפים למצרים, מפה לשם וזה. יוסף שכבר יודע את ה-happy end, את הסיום המוסלם. הוא מזווית אינו מחייך. וואי, וואי, תראו איך הדברים מתקיימים. גם היום אנחנו מוכרח להגיד, ואם אדם נמצא בתסבוכת בחיים, לא יודע, יצא לכם פעם בתסבוכת. אבל יש חכמים, איזו חכם הרואה את הנולד. הוא רואה את העתיד. אז הוא לא נכנס לדיכאונות, לבעיות, לדברים כאלה. מה הוא? מסתכל, הוא אומר, בסדר, נפגש בחתונה, מתחת לחופה, לא נורא. איפה חופה, איפה חתונה, הוא עכשיו כל כך מסובך, כל כך מוכר, יכול לקרוא דבר כזה? אני נוהג תמיד באים לפעמים הורים עם ילדים שהם, הם אומרים, אאוט לגמרי, זרקו אותם מפה, נשרו משם, ובלגני. ההורים כבר מתייאשים, אומרים, מה עם הילד שלנו? מה יהיה טוב, אנחנו ניפגש בחתונה. זה יכול להתחתן? למה הם רואים את העכשיו? הם לא רואים את העתיד. אם היו רואים את העתיד, הם לא נכנסים ללחץ. נכון? איך אתה יודע? הם רואים את ה-APN, את הסיום המוצלח. גם בהיסטוריה דרך אגב. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה דרך העתיד, דרך נבואת הנביאי ישראל, שמדברים על גאולה ועל קיבוץ גלויות ועל כל זה. אדם שמסתכל על ההווה דרך העתיד, הוא לא נכנס ללחץ, אין לו לחץ. רבותיי, אנחנו במשניות פרק י"ח, אנחנו עוברים לפרק י"ח. שבת פרק י"ח. הנושא, כאמור, זה דיני הלכות מוקצה, כן? הלכות מוקצה. פרק י"ח. משנה א', מפנין אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, מפני ביטול בית המדרש, אבל לא את האוצר. קופות של תבן, מה שנקרא חבילות חציר היום, כן? הפעם היה נקרא לזה קופות של תבן. אז הוא אומר, זה דבר שמפנים אותו. יש בכלל לגבי מוקצה, במזור מזור, מה עניין של מוקצה ומאכלים. בוא נראה את זה. משנה זו באה למשל, אף על פי שכל דבר ראוי לאכילה לאדם או לבהמה, כמו החציר, כן? מותר לטלטלו בשבת. בכל מקום, אם הטלטול כרוך בטרחה רבה, אינו מותר לה לצורך המצווה, אבל לא יותר מזה. אבל דבר שאינו ראוי לאכילה, ולא לאדם ולא לבהמה, אסור לטלטלו בשבת, כמו אבן, דברים כאלה. אז אומר, השאלה, מה עם הרמת חציר כזאת גדולה? האם מותר לטלטל אותה, להעביר אותה או לא? תלוי, אומר. מפנים בשבת אפילו 4 ו-5, כלומר אפילו הרבה קופות של תבן ושל תבואה, אף על פי שיש טורח בפינוי זה לפני האורחים. אני לא יודע אם פעם הייתם בחקלאות, אבל הרמת חציר או תבן זה כבד, זה עסק רציני. נדמה לי בחתונה של הבן של דני, הם היו במבוא חורון, שם הם קצת חקלאים, יש להם שדות, אז הם סידרו שם את ה... את החופה, עשו הרמות של, של חציר, ככה. משהו מקורי, כן. אז מה, יש לך, נאמר, בבית, חבילות כאלה, טבל, דברים כאלה. אבל אתה צריך את המקום, באים עורכים, אתה שיהיה להם מקום, או באים ללמוד, אז האם מותר לטלטל את זה או לא, אז זה עדיין המשנה. מפני העורכים, אם אדם צריך למקום הקופות להושיב שם עורכים לסעודה, מפני ביטול בית המדרש, הוא צריך לפנותם, שיהיה מקום התלמידים בבית המדרש, ולא יבטלו מלימוד תורה, משמיעת הדרשה. כלומר, צורך מצווה, מותר לפנות הקופות התבן והתבואה, ואין חוששים לטרחה בשבת, כאמור, זה שוקל הרבה, ולכן לא חוששים לדבר הזה. אבל לא את האוצר. אוצר בעברית זה מחסן. ואם יש לך מחסן הרבה... תבן, ואתה להוציא את הדברים מהמחסן, זה לא. כלומר, שלא יפנה את האוצר כולו, לפי שחוששים, שמא יבוא על ידי השוויית הגומות שבקרקע. כי המחסנים פעם היו על אדמה, לא היו כמו היום רצפה או משהו כזה. אתה גורר את החבילות האלה על הקרקע, אז משווה גומות, וזה אסור. שהיא תולדת החורש. זה דבר אחד. מפנים תרומה, שוב פעם, מאכלים, תרומה תאורה, כלומר, מותר לישראל לטלטל בשבת ולפנות אפילו תרומה תאורה, למרות שישראל לא אוכל תרומה, מבחינת הישראל אסור לו לאכול תרומה. תרומה שייכת לכהן. בכל זאת אפשר לטלטל את זה, שאינה ראויה לו לאכילה, שכן ראויה היא לכהן. אבל תרומה טמאה שגם כהן לא יכול לאכול, אסור לטלטלה בשבת. שהרי דינה בשריפה. מטלטלים דמי, דמי זה ספק אם יסרו אותו או לא, שימי הארצות. לפי שאינה ראויה לאכילה אף לכהן, שהרי דינה, סליחה, הוא דמי שנלקחה מעם הארץ החשוד המעשר, שאסרו לאכלה עד שיאסרוה מספק. בכל מקום מותר לטלטלה בשבת, לפי שהוא ראויה לאכילה לעניים. כמו ששנינו מאכילים את העניים דמי. אף לעצמו ראויה היא שכן יכולו להפקיר את נכסם ולהיות עני. אדם יכול להיות עני, איך תהיה עני? כל מה שיש לי מופקר, הפקר. פתאום ברגע אחד אתה נפח לעני. הוא יכול להפקיר, הוא פשוט נבעד, הוא יכול לאכול את הדמי הזה. וכל מאכל מותר לטלטל. ומעשה הראשון שנתלה תרומתו, אני רוצה להסביר את הדבר הזה. בתהליך הפרשת התרומות ומעשרות, דבר ראשון עושים קרי. קרי זה הרימה, הרימה של הגרעינים של התבואה. עושים קרי. אחר כך מפרישים קודם כל תרומה גדולה לכהן. איזשהו מידע. אחרי זה בא הלוי ולוקח מעשר, עשירית מכל התבואה, לוקח הלוי. אחרי זה הלוי עצמו מפריש תרומת מעשר. תרומת מעשר, דהיינו, הוא לוקח מהמעשר עוד צד, נותן לכהן. אז פעמיים נותנים לכהן. פעם ראשונה, תרומה גדולה מהפרי, ופעם שנייה, נותנים מהמעשר, נותנים עוד פעם לכהן. עכשיו, ההלכה, מהי ההלכה? אם לא סדרו את זה כסדר הזה, כמו שציינתי כרגע, מהו הדין? אז זה דנה כאן המשנה. הוא אומר, הוא מעשר ראשון, שנתלה תרומתו, שהופרשה ממנו תרומת מעשר, אף אם לא הופרשה ממנו תרומה גדולה, אבל תרומת מעשר הופרשה, מותר לטלטל כי זה אוכל. כגון שהקדים הלוי ליטול את מעשרה בשיבולים, אמרנו, יש שני שלבים. השלב הראשון, לפני הקרי, לפני שדשים את התבואה ועושים את זה הרמה של התבואה, לפני זה יש שיבולים. אז יכול להיות שיבוא הלוי ויזדרז ויקח את המעשר שלו, לא מהרמה, אלא ייקח את זה מהשיבולים. אבל אם הוא מהשיבולים, אז הוא לא תורם תרומה גדולה. אז במקרה כזה, השאלה אם האוכל הזה מאכל, שאפשר לאכול אותו. הוא אומר, כן, מאכל כזה אפשר לאכול. כן. כן, שהקדים הלוי ליטול את מעשרו בשיבולים, היינו קודם שהתחייבה התבואה בתרומה. כגון זה פטור הלוי מלהפריש מן התרומה הגדולה. כיוון שמותר לאוכלו, מותר גם לטלטל בשבת. ומעשר שני והקדש שנפדו. מה זה נפדו? אמרנו כבר, שאם יש מעשר שני, צריכים לאכול אותו בירושלים, ואי אפשר לאכול אותו בירושלים, בגלל שהמאכל הזה יירקב עד שתבוא לירושלים, במקרה כזה פודים אותו. מה זה פודים אותו? לוקחים כסף בערך של המעשר הזה, מוסיפים עוד חומש, ולוקחים את הכסף הזה כשעולים לירושלים, וקונים בו אוכל בירושלים. זה נקרא מעשר שני. או אדם שהקדיש משהו ולא יכול לתת, הוא פודה אותו. אז יש לו מטבע, והמטבע הזה הוא מטבע שהוא בערך הדבר שהקדש. אז הוא אומר, במקרה כזה, מעשר שני וכדי שנפדו, רשאי אדם לפדות פירות מעשר שני בכסף להעלות את הכסף לירושלים. והפירות שנפדו מותר לו לאוכלם בכל מקום. וכן, דבר שהוקדש להשם, אפשר לפדותו בכסף, הוא יוצא לחולין. כסף ופדיון עשה קודש, הקדש. הפודה מעשר שני שלו או הקדישו צריך להוסיף חומש על דבר, ולא יוסיף את החומש. האם המאכל הזה אפשר לאכול אותו או לא? כן. ולכן גם אפשר לטלטל אותו. הוא בא המשנה להשמיר מעשר שני, מעשר שני, וכדי שפדו אותם הבעלים, שאף על פי שפדאום ללא תוספת החומש, אין החומש מעכב, והרי הם פדועים ורואים לאכילה, ולכן מותר לטלטלם. תורמוס. מה זה תורמוס? מה זה תורמוס?
קטניה?
תורמוס זה מין קטניה גדולה כזאת. נקרא תורמוס, והוא קשה. תורמוס הוא קשה. כשלאכול אתה צריך לבשל אותו הרבה, הרבה, הרבה פעמים, עד שאפשר. תורמוס היבש, מין קטניות, אף על פי שהוא מר וקשה, מותר לטלטלו בשבת, לפני שהוא מאכל העניים, אוכלים אותה עניים. אבל לא את הטבל. טבל זה הדבר שלא הפרישו מן התרומות ומעשרות. זה אסור לאכול. מה שאסור לאכול, אסור גם לטלטל. היינו תבואה שלא הפרישו מן התרומה ומעשר שאסורה בחילף לכהן, ובמראה מבואה אפילו טבל מדרבנן, כגון הזרוע בעצית שאינו נקוב, גם כן אסור לטלטל. מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. אין צורך לומר מעשר ראשון שלא הופרשה מן התרומת מעשר. שרי טבל גמור, אלא הכוונה היא משנה שלא נתלה מן התרומה גדולה כגון שלאחר מרוח. קודם היה בשיבולים, אז הבנו, עכשיו לאחר מרוח, אחר מרוח זה כבר דין אחר. היינו לאחר שנתחייבה התבואה בתרומה, הקדים הלוי ונתן את מעשרו, קודם שיפרשו מן התרומה גדולה, הרי בכגון זה חייב הלוי להפריש מעשרו, לא רק תרומת מעשר, אלא גם תרומה גדולה. כל מה שלא יפריש מן התרומה גדולה, יש לו דין של טבל, ואסור לאכול אותו, ובמילא גם אסור לטלטל אותו. ולא את מעשר שני, וכדי שלא נפדו. ואפילו נפדו, אלא שלא נפדו כלחתם. צריך לפדות אותו באסימון, זה נקרא. כן? שפדו באסימון, אסימון זה בדיוק כפור מטבע. כן? אסימון זה כמו אסימון הכביסה. זה מטבע שלא כסף, אלא לוקחים את דבר, זה כמו כסף, למכונה של הכביסה. זה נקרא אסימון. אסור לפדות באסימון, רק במטבע ממש. אז אם פנו את זה באסימון, כן? כלומר זה אין פדיון, אין פדיון, לכן פדיון מעשר השני נאמר. זה דבר שיש בו צורה, צרת בכסף בידך, דבר שיש בו צורה, בהקדש נאמר, ויוסף חמישית כסף הרכחה עליו וקם לו. וכאן שנפדה בכסף ולא בקרקע. כך מעשר שני בגלל שאלו אסורים באכילה, ואסור איפה גם לטלטל אותם בשבת. ולא את הלוף. מה זה לוף? אומר, זה בצל, מין של בצל, ולא את החרדל, שלא ראו לאכילה בעין. בשבת אין רואים את הכנו. כל אלו אין ואינם רואים לאכילה, לא לאדם, לא לבהמה, אסור את התורה בשבת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בלוף, אומר, מותר לטלטלו בשבת. למה? מפני שהוא מאכל עורבים. עורבים אוכלים את הלוף. איזה עורבים? מה עורבים? מה זה שייך? אז הוא אומר שפעם היו מגדלים עורבים, שהעשירים מגדלים אותם לשם שעשוע ותחביב. מחמד כזאת, חיית מחמד. באמת יש עורבים שמתפרמים על הכתף של האדם, ויש מאלפים את העורבים, אין דבר כזה.
יש
לו ברע. כן, הם מאלפים אותם. הם צריכים להאכיל אותם, מה הם אכלים אותם? את הלוף הזה, כן. אז אחרי זה בדין של מחה. אבל תנא קמא חולק עליו, הוא אומר, אין, וההלכה היא כתנא קמא. אנחנו באור. בדף נון ה. אמרנו שאסור לנו חס ושלום לחזור מהיתרון שלנו של התא בחרטן ושם שגולה. אבל מהי הסגולה שלנו? מה המיוחד שבה? אז הוא אומר, נשמתנו, התחלנו לקרוא פעם, מקפת עולם ומלואו, באמצע ככה, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, משום כך היא בקרבה תמה וכוללת. ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים, הרגילים בנשמת עם ולשון. ואחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. והמיוחד, אנחנו גוי אחד. ראיתי במערל, הוא כותב דווקא בעניין של נר מצרה לגבי חנוכה, שם מדברים על אומות העולם, על פרס, על בבל ועל יוון ועל כל אלה שהתנגדו לעם ישראל. אז הוא אומר שיש הבדל בין עם ישראל לאומות העולם. אומות העולם באמת, נדבר שם על ארבעה אומות. אומות העולם הם מפוזרים, הם ארבע, תמיד מרמז על פיזור, הם בהם את היחד, את האחדות. מה שאין כן, עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד, גוי אחד. אתם עשיתם לי חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת. זה המיוחד בעם ישראל. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הוא אומר, זה המיוחד שבאנו. אנחנו גוי אחד, מה שאין כן, אומות העולם. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. כל החיים שאנחנו לגלות את האחד הזה, שאין עוד מלבדו. והדרך ההיסטורי שלנו הולך את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושך לצל מוות, הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע ויותנו מן הכוח אל הפועל, את האחד הזה, כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשום בעצם עניינם, אינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותינו. ואי אפשר הוא לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול, והנף לתת לו מהלך והניקה בפני עצמו. אנחנו, אומר, עם ישראל הוא משול לעץ. כלומר, התורה היא משולה לעץ. גם האדם משול לעץ. אי אפשר לקחת איזשהו פרט, איזשהו דבר, ענף מהעץ, ולהגיד, ענף זה כל העץ. גם אנחנו כוללים את הכל. ולא איזה ענף אחד. גם היום, אנחנו לא יכולים להגיד, נאמר, בהתחסות שלנו, שכל אחד לפי מדרגתו, אני חסיד של זה, אופ, רק זה, רק החסידות הזאת קיים. אני בדקתי, חסידות זה ענף של התורה, התורה היא עץ חיים המחזיקים. אבל לא רק זה, כל דבר בחיים, אם האדם לוקח איזשהו פרט, מתרכז בדבר הזה, ומבטל את הדברים האחרים, הרי הדבר הזה הוא מעוות, הוא לא נכון, אין כאן את הפרופורציה. צריך לדעת תמיד מהו הכלל ומהו הפרט. לא להפוך את הפרט לכלל. זה מה שהוא אומר, עם ישראל לא מתאים לו, אנחנו אוניברסליים, אנחנו עולמיים, אנחנו שייכים לכל העולם. נכון שאנחנו קודם כל יהודים, אבל להגיד שרק אנחנו יהודים, אין לנו חיבור לכל ההוויה, לכל המציאות, כל האנושות, כל ההיסטוריה, זה לא נכון, זה לא מתאים לנשמה שלו. נכון או לא? אז למה אנחנו עושים את זה? כן, בבקשה. למה אנחנו עושים את זה? לא למדנו מספיק. צריך לגלות את הנשמה הכללית הזאת של עם ישראל. היא מתייחסת אל כל ההוויה, אל כל הבריאה כולה. זה יהיה לעתיד לה, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. יהיה השם המלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד, במהרה בימינו, אמן.
אמן.